פרק שישי, התמודדות היהודים עם מציאות החיים בתקופת השואה. אנחנו נמצאים בעמוד 23 לסיכום. מציאות החיים הנוראה של ימי השואה הציבה את היהודים מול התלבטויות איומות והכרעות קשות שלא ידע אדם מעולם. בפרק הזה אנחנו נלמד איך הצליחו היהודים להתמודד עם המציאות הבלתי אנושית שנכפתה עליהם. מטרת הגרמנים הייתה להשמיד את היהודים, ובדרך לדכא את רוחם, להשפיל אותם, להפוך אותם עוד בחייהם לחסרי צלם אנוש. הגרמנים מנעו מהיהודים תנאי חיים בסיסיים ביותר, פגעו ביציבות החיים, בחופש שלהם, בעצמאות שלהם, הרסו את המשפחה והשפילו את הזהות היהודית בכבוד האדם. היהודים היו צריכים לצאת למלחמה על עצם החיים, על משמעות החיים ועל שמירת צלם אנוש. היהודים נדרשו להתייחסות שונה, בצורת התמודדות אחרת מול הקשיים בתוך המציאות הנוראה. המושג הראשון והחשוב שאנחנו נלמד נקרא איברלייבן וקידוש החיים. כשאנחנו אומרים את זה או את זה, אנחנו מתכוונים למאבק לשמירה על צלם אנוש. כבר בתחילת השואה הבין העם היהודי כי המלחמה הגדולה ביותר היא על החיים עצמם. איברלייבן זה מושג ביידיש שאני מזכירה לכם. בתקופה הזו היהודים בכל מיני מקומות באירופה דיברו ביידיש. הכוונה באיברלייבן זה שהמטרה הגדולה ביותר הייתה פשוט לשרוד. מושג נוסף, קידוש החיים. קידוש החיים היה בתקופת השואה ערך יהודי עליון, והוא כלל בעצם שני דברים. אחד, קידוש עצם החיים והגנה עליהם בכל דרך אפשרית. שתיים, קידוש של דרך החיים. שהמאבק על החיים לא יפגע באנושיות, במוסריות, בכבוד האדם ובדאגה לזולתו. קידוש החיים לא אומר מאבק הישרדות בכל מחיר. יהודי לא יכול לפגוע ביהודי אחר כדי להינצל, וישנן עבירות שעליהן אסור לעבור גם במחיר החיים עצמם. דוגמאות לדילמות שאיתם התמודדו היהודים, למשל, האם מותר לגנוב או לקחת בכוח מאנשים שהיה להם אוכל ולהביא לנזקקים שלא היה להם? דילמה שנייה, האם מותר לאדם להתחמק מעבודות כפייה באמצעות שוחד, אם ברור שאדם אחר ייחטף לעבודה ממקומו? הכרעות אלו דרשו מהאדם להיות נאמן לצו מצפונו, מוסריותו וערכיו, ורק מתוך כך לקדש את החיים. בתוך הגטאות התקיימה פעילות חסד גדולה. הייתה עזרה הדדית מסוימת גם בזמנים הקשים ביותר. היו ארגוני סעד וחסד. בעמוד מספר 24 אתם תוכלו לראות חמישה מהם, למשל ארגון הג'וינט האמריקאי-יהודי. עד כניסת ארצות הברית למלחמה, הארגון הזה הצליח להכניס לגטאות קצת ציוד ומזון. ארגון נוסף זה ארגון שפעל בקרקוב, ארגון יהודי לעזרה סוציאלית הדדית. ארגון נוסף, ועדי בתים בוורשה. מה שעשו ועדי הבתים האלה, הם דאגו לעזרה ותמיכה הדדית בין המשפחות שחיו באותו בניין או באותה שכונה, במטרה לשמירה על תנאי חיים נורמליים ככל האפשר. דבר נוסף, פעילות חסד נוספת שניתן לראות בגטאות, זה מטבחים ציבוריים, שבהם היה אפשר לקבל פעם ביום צלחת מרק ופרוסת לחם דלה. ארגון נוסף נקרא צנטוס, זה ארגון למען הילד היהודי, המטרה שלו הייתה לסייע לילדי רחוב חולים, רעבים ויתומים. בין היהודים הייתה גם עזרה שלא הייתה מאורגנת. היו גילויי חמלה ועזרה הדדית מתוך תחושת אכפתיות וערבות. למשל, טיפול בחבר חולה, מתן פרוסת לחם לחבר ועוד. על אף מציאות החיים הקשה, היהודים עדיין השקיעו בחינוך ובתרבות, כמו שמיד אפרט לכם. ערך קידוש החיים כלל גם שמירה על חיים בעלי משמעות, לא רק לשרוד במטרה לאכול ולהישאר בחיים, אלא גם חיי רוח ותרבות. כל איש בדרכו ניסה לתת לחייו משמעות בתוך ההישרדות היומיומית. לדוגמה, בתוך הגטו ניסו לחנך את הילדים, נתנו להם, הקימו להם מסגרות. אנשי חינוך רבים ראו בחינוך שליחות חשובה, נלחמו על הקמת מסגרות לילדים במחתרת, כלומר בסוד, כדי שהנאצים לא יגלו, באזורים שאסרו על הקמת בתי ספר. במקומות אחרים הקימו בתי ספר יסודיים ותיכוניים, קורסים מקצועיים, מסגרות ללימוד תורה ותנועות נוער. פעילות תרבותית כללית בגטו. על אף המציאות הקשה, המשיכו ליצור, לכתוב יומנים ועיתונים, לחבר שירים וללכת להצגות והופעות. בגטאות מסוימים, כמו גטו וינה, היו תיאטרון, ספרייה, מקהלה ותזמורת. הכל לצד האקציות, הרצח ברחובות, הקור, המחלות והרעב. על אף המציאות הקשה, התרבות היהודית פרחה, התקיימו שיעורים בעברית, הצגות על אירועים מההיסטוריה היהודית, וגם חגגו חגים יהודיים. בנוסף לכל מה שאמרתי עד עכשיו, היו יהודים שתיעדו את החיים בשואה. הם תיעדו את מה שעובר עליהם במטרה להשאיר אחריהם זכר. הם כתבו מכתבים, יומנים וספרים. אפילו במקומות סגורים שבהם רוגזו יהודים לפני השמדה, נמצאו כיתובים על הקירות ובהם אמירות אחרונות. מה המשמעות של כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו? קיום חיי חברה ותרבות היו דרך מאבק באויב הגרמני שניסה לדכא את הרוח היהודית. פריחת התרבות בגטאות הצהירה שאומנם אפשר להרעיב יהודים, להרוג ולהשפיל, אך עדיין בכוחם לשמור על רוחם ותרבותם. בעיני יהודי הגטאות זה היה סוג של ניצחון ועמידה יהודית. דבר נוסף שחשוב להתייחס אליו בהיבט הזה זה חיי הדת. מזכירה לכם שבאותה תקופה רוב האנשים בעצם היו דתיים ברמה זו או אחרת. היו גם חילונים, אבל היו לא מעט דתיים ויהודים ששמרו על המסורת. בעצם אנחנו רואים הרבה מאוד עדויות שהיה מאבק לקיום תורה ומצוות בגטו. הגרמנים אמנם הגבילו את חיי הדת בגטאות. הם אסרו על תפילה בציבור, על מילת תינוקות או על קיום חגים יהודיים. מעטים הצליחו לשמור על חוקי התורה בנסיבות האלו בגלל סכנת הנפשות שהייתה כרוכה בכך. שאלות ותשובות בתקופת השואה. הרצון לשמור על ההלכה היהודית גם בתנאים הקשים ביותר. גם בתקופת השואה, כמו בכל הדורות, יהודים מאמינים שאלו את הרבנים שאלות בהלכה ונהגו לפי פסיקתם ככל שהיה ניתן. זהו ביטוי למסירות הנפש של היהודי המאמין, אשר ניסה בכל כוחו ואמונתו התמימה לנהוג כפי שהתורה מצווה עליו גם בזמנים הקשים ביותר. הרבנים נאלצו לפסוק בדיני נפשות ללא ספרות מתאימה, פסקו כשהם סובלים מרעב, ממתח רב ומקשיים נפשיים ופיזיים שונים. השאלה הקשה ביותר שרבנים היו צריכים לתת עליה תשובה היא שאלת הכנת רשימות הנשלחים מהגטו. היו מקרים שהיודנראט, שזה היה התפקיד שלהם בעצם להכין את הרשימות האלה, התייעצו עם הרבנים כאשר כבר היה ידוע לאן שולחים את האנשים, הם ידעו ששולחים אותם למחנות ההשמדה. ואז הרב היה צריך להכריע לפי ההלכה בשאלה שיש בה כדי לגזור גורלות לחיים או למוות. יהודים רבים, זה לסיכום. נאבקו על קיום החיים הדתיים, שמירה על קיום תורה ומצוות ועל חיי אמונה. היו כאלה שמסרו את נפשם ונהרגו על קיום תורה ומצוות, כאשר סרבו לגזוז פאות וזקנים כשנתפסו מתפללים בציבור ועוד.